השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
שלום שוב, ברוכים הבאים לפרק ב' של סיכום שנת 2020 במזרח התיכון. בפרק הראשון ירון ואני סקרנו את מצב, איך התחילה השנה, את מה עשתה קורונה למזרח התיכון, והתחלנו לגעת במלחמות אזרחים. דיברנו על סוריה, דיברנו על לבנון, וסיימנו בנימה די עגומה עם תימן. על מה אנחנו נדבר בפרק הזה?
אוקיי, אנחנו דיברנו על שנת 2020 כשנה מקוללת ומבורכת באותו זמן. דיברנו על הכללה של הקורונה, שהיו לה בעיקר צדדים שליליים, אבל גם אולי, כן, אני מסייג ואומר, אולי זה גם הרגיע סכסוכים מסוימים והביא לפשרות, למשל בסוריה, זה אולי הרגיע, אולי זה מנע מלחמת אזרחים בלבנון, שהייתה, זה נראה ממש על סף מלחמת אזרחים, אולי אנשים מתמקדים יותר בצד הרפואי. השאלה מה יקרה ב-2021, אחרי הקורונה, זה כבר שאלה מעניינת, האם ימשיכו המשברים של 2019 לגאות, כן, מה שקרה לפני הקורונה, האם אנחנו נראה המשך לזה.
עוד משהו שלא הזכרנו, עימות שמתחדש מדי פעם, והשנה כמעט ולא קרה, זה עזה ישראל.
כן, נכון.
אנחנו יכולים לא לגעת בזה כי זה קרוב מדי לבית שלנו, אבל כדאי גם להזכיר אותו.
נכון, גם שם הם מתמודדים עם בעיית קורונה לא פשוטה, ואפילו אולי אני אעיז להגיד שמסתמכים על סיוע ישראלי. כן, כשבענייני רפואה, אז פתאום אין מלחמה ואין מאבקים, כן, יש דרך אגב אנשי חמאס שקיבלו טיפול רפואי לא רע בישראל, כולל מנהיג חמאס, כן, יחיא סנואר שנותח ניתוח מסובך ביותר בישראל לפני כמה שנים, כן, אז כשזה בא לרפואה פתאום אין סכסוך, כן, פתאום אפשר לנהל משא ומתן, כן.
אוקיי, אז אוקיי, שמנו במאמר מוסגר את רצועת עזה. בואו נמשיך.
כן, אני חושב שהברכה, בואו נדבר על דברים טובים שקרו השנה, אגב, בשביל כמה אנשים אחרים זה כללה, זה אותו תהליך שלום שהפתיע את כולנו, אותו שאפשר לסכם במילה תהליך הנורמליזציה, התטביע הזה, כן, שנרקם מאחורי הקלעים, על ידי הממשל האמריקאי, כנראה בשביל לאפשר את בחירתו של הנשיא טראמפ, כן? אני לא אכנס יותר מדי לפוליטיקה האמריקאית, מעניין אותנו יותר התוצאות, כאן במזרח התיכון, ומאוד נוח להסביר הכל מכיוון אמריקאי, הרי אמריקה מנהלת פה את העולם, כן? כמו איזה שחמט ומזיזה כלים, כמו שהיא רוצה, אבל בואו ננסה בכל זאת להתמקד, במה שקורה כאן במזרח תיכון, ולהסביר את תהליך השלום לא על ידי אמריקה או טראמפ או החתן שלו, קושניר או כאלה, שזה ההסברים שאתם תמצאו בעיתון. בואו ננסה להסביר את זה בפנים בתוך המזרח תיכון. מה גורם למדינה כמו אמירויות או בחרן, אחר כך סודן ומצרים, מה גורם להם בעצם להתקרב לישראל? מה הטריגר, למה עכשיו, הרי אלה מדינות שלא היו בסכסוך עם ישראל, לא ניהלו איתה אף פעם איזה מלחמה, זה לא, כן, לא היו ב-48, 67, 73 וכולי, כן, הם לא השתתפו במאבקים האלה, הם ניהלו רובם שיחות חשאיות עם ישראל ברמה זו או אחרת, ונשאלת השאלה למה עכשיו. אז אני חושב שאפשר להתחיל מההתקפה הבוטה של איראן, שהראה בסוף שנה שעברה, על מתקני הרמקו, כן, על הנפט. האיום הישיר על הנפט זה חציית קו אדום, שלא הייתה עד עכשיו, ולא משנה אם הירי הוא ישירות מאיראן, או דרך החוסים בתימן, שדיברנו עליהם קודם, על ידי אחד הפרוקסי, כן, זה יכול להיות אולי מיליציות מעיראק, או מיליציות מתימן, שהשתמשו בהם בשביל לפגוע בדבר היקר, איך אומרים, ביעלום של הכתר, בדבר הכי יקר למדינות המפרץ, שזה הנפט, כן? אלה עדיין נזכיר שזה מדינות שנשענות כל הכלכלה שלהם על נפט, והיו איומים של החוסים שהגיעו לקראת סוף שנת 2019, שלא שמענו בעבר. איומים שבאמת גרמו לאנשים להרים גבה, הם אמרו שהם יפילו מלטים, כן, על דובאי, או על אבו דאבי, כן, זאת אומרת להרוס את גן העדן הכלכלי הזה, כן, בכמה טילים, הרי מספיק התקפה אחת בשביל להבריח תיירים ואנשי עסקים מהמקומות האלה, וזה אני חושב...
ואיך הנורמליזציה הזאת מונעת את כל האסונות האלה?
אני חושב שזה גרם להם להבין, לכל המדינות האלה, שהם צריכים לגייס כוח חדש, כוח משמעותי מאוד, למאבק נגד איראן. כן? צריך להסיר את הכפפות נגד איראן, ולהפוך את ישראל לא לאיזה שותף סודי, אלא לממש ידידה קרובה, במטרה ליצור ברית אסטרטגית, שתכלול אינטרסים בכל המישורים, שיהיה לישראל אינטרס ממש להגן על המדינות האלה. כן, מה שקורה בימים האחרונים, אנחנו רואים צוללת ישראלית נכנסת למפרץ הפרסי, ומוסרת איזה מסר, כן, למדינות האלה, הנה, אנחנו לא רק אמריקה מגינה לכם, גם צוללת ישראלית, כן, יש לזה מסר.
אבל המשטרים האלה יכולים להרשות לעצמם, או זה לא בושה בשבילם להסתמך גם על ההגנה של ישראל? אני מזכיר לך שכשהייתה מלחמת...
עובדה, אתה רואה ש...
כשהייתה מלחמת המפרץ הראשונה, ישראל לא הרשו לישראל אפילו לראות אקדח פצפונים כלפי באוויר, כדי שהערבים ימשיכו להיות חלק מהקואליציה. אז מה עכשיו השתנה?
אז אתה רואה שהיום מדינות אומרות בצורה פומבית, אנחנו רוצים לעשות נורמליזציה עם ישראל, בלי בושה. המחסום הזה בעצם ירד, הוא לא קיים יותר. הוא קיים אצל מדינות מסוימות, ולאט לאט הוא ילך וירד ככל שהאיום האיראני יעלה. בעצם אתה מדבר על בושה, כן, על בגידה, המילה בגידה שחוזרת בערבית, כל הזמן מדברים על חיאנה, כן, הבגידה הגדולה של העולם הערבי, של האמירויות ושל בחריין. יש נושא יותר חשוב, וזה הפחד. הפחד והאיום על המדינות האלה גרם להם פשוט לחצות את המחסום הזה, כן, המחסום הזה של הבגידה או האשמה בבגידה. אני חושב שכבר קודם היו האשמות בבגידה עוד לפני ההסכמים עם ישראל, מה שמאוד עזר להם לעשות את הצעד הזה, כבר כשהם הסכימו לשוחח עם ארצות הברית על מה שנקרא תוכנית המאה, כן, התוכנית הזאת שעד היום אנחנו לא יודעים בעצם את פרטיה, כן, אנחנו עד היום לא יצא מנה שום דבר, כן, ודיברו עליה במשך שנים במזרח התיכון, כאיזה תוכנית, איזה קונספירציה אמריקאית, לחסל את הסוגיה הפלסטינית, לחלק את הפלסטינים בין ירדן למצרים. איפה התוכנית הזאת? אנחנו רואים שלא יצא מנה כלום, כן, כל הזמן דיברו שיתחו ויתחו את זה, בסוף לא יצא מזה כלום, כן, זה מין בלון כזה שנופח, אבל כבר עצם העובדה שהם הסכימו לדון בזה, זה כבר הפך אותם לבוגדים, כן, הבוגדים של המזרח התיכון.
הבנתי. עכשיו תגיד לי, אתה חשוף בניגוד לרוב המאזינים פה גם לתקשורת הערבית וגם לרשתות החברתיות, השיח, אני יודע שלמשל בבחריין השיח בקרב בני אדם הוא חצוי לגבי הנורמליזציה.
השיח הוא?
חצוי.
כן. כן, בהחלט. יש, זה לא אוטומטית. אוקיי, יאללה, חותמים על הסכם שלום, וזהו. כולם בעד, כן? יש כאן גם, למרות שהמדינות האלה לא נעלו איזה מלחמה נגד ישראל, יש הבדל גדול בין המדינות, ביחס לתטביע, לנורמליזציה. אז המדינה שהתחילה את התהליך היא המדינה אפשר להגיד עם ההסכמה הרחבה ביותר לתהליך הזה, גם כשמראיינים אנשים ברחובות, וזה האמירויות, כן, האמירויות ממש, איך אומרים, פתחו עם אהלן וסהלן גדול לישראל, עם המון התלהבות, ראיתי את זה גם בתקשורת שלהם, שיש הרבה מוטיבציה מאחורי זה. אני חושב שהאמירויות גם התאמצו, לפחות המשטר, לשכנע עוד מדינות, זה דרך אגב תהליך כמו כדור שלג, זאת אומרת, המדינה שתשכנע עוד מדינות, והן ישכנעו עוד מדינות באזור שלהם, להצטרף לתהליך, ושוב זה קשור לאיראן, כן? אנחנו צריכים להגיד תודה לאיראן על העסק הזה בצורה אירונית, שהם גרמו לגלגל הזה להסתובב, לכדור שלג הזה, לצבור עוד ועוד מדינות שרוצות נורמליזציה. אז אם אנחנו רואים באמירויות יחסית תמיכה רחבה בהסכם הזה, בבחרן הרבה פחות. וזה קשור למבנה של בחרן שיש בו 60% שיעים, שתומכים מן הסתם באיראן, כן, במדינה השיעית הגדולה בעולם, הם תומכים, מתנגדים חלקם הגדול לשלטון, לא רק להחלטות שלו, והם רואים בהחלטה הזאת ממש בגידה, ובבחרן יש ממש, יש תעמולה נגד השלום, רצים שם בפייסבוק וברשתות החברתיות, כל מיני מסרים, אנחנו נגד הנורמליזציה, אנחנו תומכים בסוגיה הפלסטינית, אנחנו לא מוכנים לבגוד בפלסטינים, ורואים את זה גם, אגב, בסודן, בסודן סמוך לחתימה, היו שרפו דגלים של ישראל, אנשי פרלמנט שם, אנשי הנבחרי הציבור, הממשלה הזמנית התנגדה מאוד להסכם הזה, אפשר להגיד שבעצם הנשיא קפה את זה על הממשלה, בלי הסכמתה, כל הזמן אמרו שזה לא חוקי, כי זאת ממשלת מעבר, הייתה שם הרי מלחמת אזרחים בסודן, אז הם אמרו שזה לא חוקי, ואי אפשר להחליט דבר כזה, כן? מסתבר שאותו עבד אל פתח בורהן, החליט מעל הממשלה, מעל הפרלמנט, כן? הוא פשוט כבר נפגש עם נתניהו כמה חודשים לפני החתימה, ואחר כך קיבל אישור מארצות הברית, שיסירו את סודן מרשימת התומכות בטרור, ויביאו לה סיוע כלכלי, ואז הוא הסכים לנורמליזציה. גם במרוקו, אנחנו יודעים שיש תמיכה רחבה לסוגיה הפלסטינית, יש שם ממשלה איסלאמית ממש, כן? יש ראש ממשלה ששייך למפלגה איסלאמית, ופשוט לא שאלו אותו, כן? הוא היה נבוך מאוד מההסכם, והיו אפילו בשבועות האחרונים מאמרים שבשעת האמת כל האסלאם הפוליטי הזה בעצם חסר שיניים, כן? הוא לא מצליח לעשות שום דבר, ואוהבים להשוות את זה דרך אגב עם מה שקרה במצרים ב-2012. אתה זוכר מה קרה ב-2012?
תזכיר לי.
היה שם מהפכה במצרים, עלה לשלטון אחרי בחירות, ברוב מאוד קטן, שלטון שנתמך על ידי האחים המוסלמים, כן? של מוחמד מורסי, כן? מוחמד מורסי שלט שם משהו כמו שנה עד שהייתה הפיכה של עבד אל פתח סיסי, כן? ובשנה הזאת אמרו כבר בתקשורת, זהו, הם יבטלו את הסכם השלום, וגם ביקשו ממני בוויינט לכתוב על זה מאמר, אני כתבתי, לקחתי הימור מחושב ואמרתי שלא יקרה כלום. למה לא יקרה כלום? משום שיש דברים יותר חזקים מאידיאולוגיה, יש כלכלה, יש, כן, אם סיסי, סליחה, מורסי, יחליט לבטל את השלום עם ישראל, אז אמריקה תסגור את הברז, והמדינה הזאת פשוט תתמוטט, כן, מבחינה כלכלית היא לא תחזיק מעמד, וגם אם הוא היה רוצה לבטל את הסכם השלום, הוא היה צריך קודם להשתלט על הצבא, כן, זה אימור מסוכן מאוד, שהוא לא יכול היה לקחת בשנה הראשונה של השלטון שלו. ואותו דבר, כן, זאת אומרת, האסלאם הפוליטי, כבודו במקומו, האחים המוסלמים אכן מתנגדים לנורמליזציה ולשלום עם ישראל, אנחנו יודעים את האידיאולוגיה שלהם, אבל ברגע האמת, בעצם הם חלשים, מתגלים כחלשים, ולא יכולים לשנות החלטות של מנהיגים.
כן, המצד שני, הסכם השלום עם מצרים שרד, אבל אנחנו עדיין לא יושבים ואוכלים פלאפל מצרי בקהיר,
נכון, המדינות האלה, מצרים, ירדן, הם עדיין, אל תשכח שבהסכם שלהם יש סעיפים שקשורים לעם הפלסטיני. אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל בקמפ דיוויד, כבר ב-79, כשחתמו בגין וסדאט, היו שם סעיפים שצריך לדון באוטונומיה לפלסטינים, למרות שלא עשו עם זה כלום, כן? אז לכן המדינות האלה גם השתתפו במלחמות נגד ישראל, והן מתנות את ההתחממות היחסים, בניגוד לאמירויות נגיד ובחרן, הן מתנות את זה בהתחממות הקשרים עם הפלסטינים, או התקדמות במסע ומתן, או פתרון שתי המדינות, כן? פתרון להקים מדינה פלסטינית עצמאית, ואז מבטיחות, או לפחות ככה הן אומרות, שהיחסים יהיה שלום חם, כן? השלום הקר הזה הוא תוצאה של הנאמנות שלהם, או הנאמנות שלהם לסוגיה הפלסטינית, כן?
כן, עכשיו תגיד לי, מכל הממשלות באזור, רשמית ירדן ומצרים תמכו בנורמליזציה הזאת החדשה, נכון? לפחות
מצרים, בעיקר מצרים, ירדן ככה, ההסכמה הייתה מאוד מסויגת, זאת אומרת, תמיכה מאוד מסויגת, אתה שמעת מעט מאוד התייחסויות של ירדן, אל תשכח שבירדן רוב האוכלוסייה היא ממוצא פלסטיני, כך שהמלך צריך להיות מאוד זהיר, כן? זה לא כמו במצרים, במצרים יש לנו, בוא נגיד את המילה לא פוליטיקלי קורקט, דיקטטור, כן? עבד אל פתח סיסי לא בדיוק מתחשב בדעת הקהל, הוא חשוב לו לשמור על יחסים קרובים עם בת הברית שלו, אמירויות, זה בת ברית מאוד קרובה למצרים, שתרמה לו מיליארדים בשנים האחרונות כדי לשמר את המשטר שלו, ולכן הוא מאוד נאמן למדינה הזאת. הקשר מאוד חשוב למצרים, ולכן מצרים אוטומטית תומכת ברוב הצעדים של האמירויות במזרח תיכון, אם זה תמיכה במשטר חפטר בלוב, ואם זה צעד אחר שהיא תעשה, אני מאמין שמצרים תלך בעקבותיה. אם מחר האמירויות יחליטו להכניס את אסד, לתת לו לגיטימציה, אני מאמין שגם משטר סיסי יעשה את אותו הדבר, כן? אז עד כדי כך, כן? אז זה בעצם, בירדן מצב מורכב יותר, כן? יש שם פרלמנט, אפילו נגד, אני חושב שהוא הריץ, כמעט 20 או בין 20 ל-30 פעמים הצבעות עם רוב לביטול הסכם השלום עם ישראל. כן? המלך, המלך צריך להתעלם מההחלטות האלה.
הבנתי. מה עם לבנון? לבנון נקטה צד בקשר לנורמליזציה?
תראה, לבנון משותקת, היא לא יכולה להצטרף לתהליך הזה, משום שזאת מדינה תחת שלטון מוחלט של חיזבולה. בעיקר מאז 2005, אתה זוכר, ב-2005 נרצח חרירי.
כן.
כן, ואז הצבא הסורי התחיל לסגת מלבנון אחרי שלטון של 30 שנה. כן, אסד האבא הכניס את הצבא הסורי בזמן מלחמת האזרחים, והם נשארו שם 30 שנה, כן? זה, אז בעצם נוצר איזה וקום שאליו נכנסה איראן. ואיראן הגבירה את ההשפעה שלה בלבנון אחרי היציאה הסורית, ולכן אתה לא תראה שם החלטת ממשלה שסותרת את הדעה של חיזבאללה או את העמדה האיראנית, כן? למרות שיש, אני בטוח שיש הרבה אנשים שקיוו שזה יקרה בעיקר בחודשים האחרונים, במסע ומתן על הגבול הימי בין ישראל ללבנון, ראיתי הרבה בתקשורת עזרות ממש של גורמים בחיזבאללה, חבר'ה, זה רק מסע ומתן על גבולות, לא יותר מזה, כן? שלא תעיזו לחשוב שיש פה משהו יותר מזה, כן?
אבל ראיתי את זה. מצד שני, ברגע שאתה נושא ונותן עם ישות כלשהי על גבולות, אתה, לפחות אתה מכיר בעצם קיומה. אתה מכיר בריבונות שלה ובעובדה שיש לה גבול. זה לא... וכמו שאתה אמרת, ברור לכולם שהמסע ומתן הזה עם לבנון הוא מסע ומתן עם חיזבאללה. זה לא...
כאן הייתה איזה פשרה, חיזבאללה הסכים להתפשר על הנושא הזה כי זה נושא כלכלי, זה לא נושא פוליטי, ולבנון מבינים שיש מצוקה עצומה בלבנון, וחייבים להוציא את הגז והנפט מהים, כן? זה דבר דחוף, זה לא... משהו שישפר רק את הכלכלה, זה ממש יציל את הכלכלה, זה יכול להציל את לבנון, וחוץ מזה, דרך אגב, אני לא בטוח שחיזבאללה לא יכניס, הוא לכיס שלו, הארגון לא יכניס לכיס שלו, לא, בטח לא מעט מההכנסות האלה של הגז שיפיקו מהמים בעקבות ההסכם הזה. כן, תזכור שאמרתי את זה.
אוקיי, אז הזכרת את כלכלת לבנון, הזכרת את חיזבאללה, ממה לבנון חיה? מה הכלכלה שלה? כי המטבע שלה מבחינה חוקית קשור לדולר, אבל אין להם לא מחצבים, לא תעשייה מתפקדת. חיזבאללה מייצר, ככה שמענו, סמים, אבל זה לא נכנס לתקציב. אז מה הם עושים?
אתה מדבר על לבנון הרשמית, איך היא מחזיקה מעמד?
כן.
זאת מדינה שהיא על סף התמוטטות כל הזמן מבחינה כלכלית. היא על סף פשיטת רגל. זאת מדינה שמוגדרת כמדינה כושלת. אתה יודע מה זה מבחינה כלכלית? זה מדינה שלא יכולה לספק לאזרחים את הצרכים הבסיסיים. כן? זה הגדרה של מדינה כושלת. חדלת פירעון, לא יכולה להחזיר חובות. זה מצב קטסטרופה, כן? יש שם אנשים שחיים, רוב, המון המון לבנונים, מאות אלפים חיים על כסף ששולחים להם קרובי משפחה מחול. כן, זה אגב מצב גם בסוריה, כן, זה שתי מדינות שחיות מכספים מחול, יש המון בנקים לבנונים שמזרימים כספים מחול ללבנון, יש גם המון עסקים מפוקפקים שמתנהלים בבנקים לבנונים של סורים שמנסים לעקוף את הסנקציות, וזה גם סוג של הכנסה ללבנונים, כן, לבנקים הלבנונים לפחות, כן, יודעים שלמשל חשבונות בנקים של אנשי עסקים סורים ומושחתים או כל מיני אנשים בכירים במשטר הסורי מתנהלים בבנקים לבנונים איכשהו כדי לעקוף את הסנקציות, כן?
הבנתי. אוקיי, מלחמות אזרחים דיברנו, מגפה דיברנו, מה שחותם את השנה הזאת זה החיסון. אנחנו התחלנו להתחסן, מה קורה עם החיסונים במזרח התיכון שהוא לא ישראל?
תראה, החיסונים מגיעים מכמה מקורות, במדינות, במזרח התיכון, הספקה מגיעה בעצם גם מהמקורות שאנחנו מכירים, האמריקאים, חיסונים כמו פייזר, כן, דברים כאלה שמגיעים מארצות הברית, וגם שם, בחלק מהמדינות המזרח התיכון, יש גם הספקה מרוסיה ומסין. אגב, זה יוצר פה ושם בעיות. זאת אומרת, אם מודרנה ופייזר אמרו שחשפו את המרכיבים של החיסון, רוב המוסלמים אומרים שזה בסדר, כן? אין שם מרכיבים שהם אסורים לפי האסלאם. התעוררה סוגיה כזאת, ודיברנו על זה בפודקאסט שעבר, כן, על החיסון. הסיני הוא קצת בעייתי, כי לא חשפו את המרכיבים שלו, גם החיסון הרוסי אותו סיפור, אבל הראשונות שמקבלות את החיסון הן האמירויות וסעודיה, כי הן גם המדינות הכי מתקדמות, ועם הקשרים הכי טובים עם המערב, וכבר אפילו הקדים את ישראל, שר הבריאות הסעודי שלקח את החיסון, וגם שר החוץ של האמירויות לקח את החיסון לפני כמה זמן, אז אנחנו רואים שבעצם המצב שלהם אופטימי. הייתי אבל מזכיר כאן את המצב הקטסטרופלי של איראן. אני אולי אפתיע אותך, אבל עד עכשיו אין פתרון באיראן. זאת אומרת, איראן לא קנתה חיסונים, לאיראן אין אפילו כיוון. כן, אנחנו היינו מצפים שהיא תקבל מהידידות שלה, מרוסיה, מסין, הרי אפילו ההדבקה הייתה עצומה, כי הם פחדו להתנתק מסין, האם זה היה כדאי בדיעבד? האם הסינים גומלים להם על הנאמנות הזאת? אנחנו לא רואים בדיוק סיוע סיני לאיראן, אבל אולי אני אתבדה, כן? אי אפשר לדעת.
תשמע, אחת הטענות אומרת שלמשטר דיקטטורי דווקא מצב קטסטרופלי טוב, כי זה מלכד את האוכלוסייה, וכולם מתלכדים סביב המנהיג העליון, ו... אפשר לצייר את זה כמעשה מכוון.
אני לא הייתי הולך לכיוון הזה. דרך אגב, נזכיר רק שארצות הברית אמרה שהסנקציות לא נוגעות לנושא הקורונה, זאת אומרת, איראן יכולה לקנות אפילו מחברות אמריקאיות ומאירופאיות, כל נושא החיסונים זה מחוץ למשחק. וארצות הברית אמרה את זה, ואחת הסיבות שהיא אמרה את זה כדי שאיראן לא תוכל להמשיך לזרוק את האחריות על הסנקציות ועל אמריקה כרגיל, כן? הם הרי אומרים שכמה הדבקות זה בגלל אמריקה, ההתפשטות זה בגלל אמריקה, בגלל הסנקציות, איראן הייתה יכולה להתמודד הרבה יותר טוב, איזה רעים האמריקאים שבזמן שהעם האיראני במצב כזה הם ממשיכים להטיל עוד ועוד סנקציות, כן? אז עכשיו הם לא יכולים להגיד את זה כי ארצות הברית נתנה אור ירוק לקנות כמה חיסונים שהם רוצים והם לא קונים, כן? זה מדהים, הם מחכים, אפילו מפקד משמרות המהפכה, הייתה לו התבטאות אומללה לפני כמה ימים, שהוא אמר שהם יתגברו על הקורונה בלי החיסון. זה כאילו הם לא רוצים לבקש טובות, כן? הם גם אומרים שהם יפתחו חיסון משלהם. מתי הוא יהיה מוכן? אף אחד לא יודע. אז העם האיראני פה ניצב במצב, אני לא הייתי רוצה לחיות באיראן בתקופה כזאת, זה נראה לי פשוט נורא והיום, כן? אני לא יכול להגיד שום דבר אופטימי על מה שהולך לקרות באיראן, וזה בהחלט מדאיג מאוד.
דרך אגב, סתם זה לא קשור לדיון הזה, אבל אדם איראני שרוצה לצאת, מה מונע ממנו? איראן לא נותנת לצאת או אין לו פשוט לאן להיכנס?
סגרו את כל הגבולות מאיראן, כן? איראני היום לא יכול בזמן, בתקופת הקורונה, להיכנס לשום מדינה במזרח התיכון, כן? וסגרו את כל הטיסות. יש עדיין טיסות, אבל רק שוב, זה שוב מה שדיברנו בפעם הקודמת, טיסות ללבנון, אבל אפילו עיראק, בת הברית הקרובה של איראן, סגרה את הגבולות כדי איכשהו לעצור את הווירוס, כן? ברור שאיראן היא גורם שמפיץ את הווירוס במזרח התיכון, וגם אגב טורקיה שנמנעה לסגור את הגבולות עם איראן, המשיכה לתת לאיראנים להיכנס, סוחרים איראנים, המשיכו להגיע לטורקיה, וטורקיה גם בצרה רצינית מאוד עם הקורונה. כן, גם היא נחשפה בצורה חמורה ביותר לווירוס.
הבנתי. זאת אומרת, ביקשתי משהו אופטימי לסוף הפרק, אתה לא מספק לי.
אני חושב ששנת 2020 הביאה, אמרנו, כללה וברכה. תהליך השלום הוא בהחלט ברכה לישראל, וכללה אולי לפלסטינים שמרגישים שהם נדחו, שהסוגיה שלהם מאוד שולית בשנים האחרונות, מאז המהפכות הערביות, יש דחיקה הדרגתית של העניין הפלסטיני, מדינות ערב מתמקדות בצרות שלהם, הם לא מתפנים בכלל לנושא הפלסטיני, ואולי גם קצת התייאשו מהמצב אצל הפלסטינים, מצב שמוגדר במילה הערבית, אינקיסם. כן, זה טרמינולוגיה חשובה מאוד. למשל, אינקיסם, הפירוד. הפירוד, הפתח חמאס, כן? אנשים כבר התעייפו מלנסות לפתור את הבעיה, את הסוגיה הפלסטינית, כשהפלסטינים לא מסוגלים לפתור את הסוגיה הפנימית שלהם, הסכסוך הזה שאין לו פתרון, כן? אולי שווה לדבר פודקאסט נפרד, מה קורה עם הסוגיה הפלסטינית ולמה זה תקוע, גם מהצד הערבי, לא רק בגלל שישראל לא מנהלת מסע ומתן איתם, אלא למה בצד הערבי, בצד הפלסטיני, יש משהו תקוע שלא זז, מה הם הסיבות, כן? כדאי לדבר על זה בהמשך.
הבנתי. טוב, אתה כבר התחלת פה להזכיר מונחים ערבים, אז זה מהזמן לפינת השפה הערבית?
פינת הערבית.
מונחים מסוימים שהפיינו את השנה הזאת, אז אני חושב שבראש ובראשונה, נדבר על המילה נורמליזציה, תטביע, מהמילה טביע או טבע, כן, באותו שורש בעברית ובערבית, תטביע, נורמליזיישן, נורמליזציה, כן, להפוך את היחסים לטבעיים. מונח שהיה תמיד שלילי, תמיד הוא היה מונח מקביל לחיאנה, חיאנה בגידה, כן, אז זה היה, היום דיברנו על זה קודם, נחצה איזה מחסום, כן, לדבר עם ישראל זה לא חיאנה, תטביע לא שווה חיאנה, כן? בעיני המדינות האלה, שווה להפך ביטחון נגד אויב פרסי או אויב שיעי, כן? להיות עם ישראל היום זה בעצם להיות בצד החזק, להיות בצד שקרוב לשחקן המרכזי שהוא פעיל במזרח התיכון נגד איראן. אנחנו לא יודעים איפה תהיה אמריקה, כן, מחר, אם ביידן ינסה לנהל מסע ומתן, אנחנו נגייס את ישראל אפילו, כן, לצידנו, נגד החלטות אמריקאיות, פרו-איראניות וכו' וכו', הפוטנציאל הוא מאוד גדול, ברגע שישראל היא בצד שלנו, אנחנו הערבים. עוד דבר זה השיתוף פעולה הכלכלי, תעאון, מילה לשיתוף פעולה, תעאון, כן, תעאון איקטיסאדי, שיתוף פעולה כלכלי זה דבר מהותי כאן, תיירות וכל מה שהולך לקרות בין ישראל למדינות האלה שעשו נורמליזציה, כן, הולכת להיות, יש תקווה שזה יביא לפריחה כלכלית לכל הצדדים, כן, גם לצד הישראלי, גם לצד המפרצי, כן, למפרץ הפרסי. אולי נגיד את המילה מפרץ, כי זה חוזר על עצמו המון בתקשורת הערבית, חליג', חליג', כשמדברים על המפרציים, אלה שעשו שלום ישראל, זה החליג'יון, כן, או חליג'יין, זה אנשי המפרץ, כן, מהאמירויות ובחרן. יכול להיות שיהיו הבאות בתור, אולי אומן שכבר ראש הממשלה של ישראל היה שם, אז זה טבעי שהוא, שהיא תהיה הבאה בתור, כן, בתהליך הזה.
למה מחכה, למה אומן מחכה?
יכול להיות אינטרסים פנימיים, אני לא יודע למה היא לא מצטרפת, היא אמרה שהיא עדיין קושרת את זה עם הסוגיה הפלסטינית, ואני מנחש שזה קשור לסעודיה, זאת אומרת, אומן נרתעת בגלל שסעודיה נרתעת, סעודיה עדיין מחויבת להצעת השלום מ-2002, כן, אותה הצעת שלום, השלום המלא, והסעודים קוראים לזה סלאם שמל ואל-קאמל, השלום המלא והשלם, זאת אומרת, הכל תמורת הכל. אתם הישראלים תיתנו לנו את כל שטחי 67, תחזירו את כל הפליטים, ואנחנו ניתן לכם הכל, שלום מלא עם כל ארצות ערב. כן, זו ההצעה הסעודית הזאת מ-2002, אפשר להתווכח אם זה בכלל הצעה, כן? אם ישראל בכלל, זה נשמע נורא יפה בתקשורת, זה נשמע מדהים, השאלה אם זה בכלל הצעה, או שזה פשוט משהו שידוע מראש שישראל לא תוכל לעמוד בו. כדי למצוא חן בין האמריקאים, אני לא נכנס עכשיו סוגיה הזאת. יש כעס פלסטיני שמה שמצא, הדבר שמחליף היום, מנסים לסמם את הערבים עם פריחה כלכלית. יש מילה ערבית שנקראת אזדהר, כן? אזדהר מהמילה זהרה, פרח, כן? משהו שזוהר ופורח, כן? אזדהר זה החלופה לסוגיה הפלסטינית. מנסים כאילו לסמם את הערבים עם פריחה כלכלית, להבטיח להם איזה גן עדן במזרח התיכון, אם הם יזניחו את הסוגיה הפלסטינית ויעשו נורמליזציה עם ישראל. אז הנה המילה איזדיהר, זה חבר טוב של המילה, חברה טובה של המילה תטביע, כן? אחר כך, המתנגדים עדיין ממשיכים להגיד שהם דוגלים בפתרון שתי המדינות. אז פתרון שתי המדינות זה חל הדאולתיין, כן? חל חת למד. למד גושה, זה פתרון, כן? פתרון שתי המדינות, וזה מילה שחזרה על עצמה. אולי כמה מילים של הקורונה? מה אתה אומר? נסיים עם זה?
אסלאם הוא הפתרון? בוא תזכיר את הסלוגן.
אסלאם הוא אל-חל, זה היה הסיסמה של האחים מוסלמים, וראינו שזה לא כל כך חזר, כשהאחים מוסלמים השתלטו על מצרים ב-2012, אז לא היה ממש פתרון, והייתה אכזבה גדולה מהשנה הזאת של שלטון האחים המוסלמים, למרות שהסיסמה שלהם הייתה, לאסלאם הוא אל-חל. יכול להיות טוענים תומכי האחים מוסלמים שלא נתנו להם מספיק זמן. אני חושב שזה די נכון, זאת אומרת, לא היה להם אפילו זמן להוכיח אם הם באמת האסלאם הוא הפתרון. אבל אני חושב, אם נסתכל על זירות אחרות, לא ראינו שמשטרים אסלאמים, נגיד באיראן או סודן של אל-בשיר, וכאלה הפכו, נתנו איזשהו פתרון להפך, גרמו להידרדרות כלכלית עצומה של המדינות הללו.
הבנתי. אוקיי, עכשיו קצת מונחי קורונה.
טוב, אז בקורונה אני חושב יש כמה מילים מרכזיות, אולי נזכיר כאן את המסכות, כן? זה האמצעי ההגנה הכי חשוב נגד קורונה, כן? אנחנו גם מזכירים למאזינים שזה עדיין לא מורידים את המסכות עד שלא לוקחים שני חיסונים, כן? אז כממת, כממת, כממה, כממה, זה מסכה, וברבים כממת.
סליחה, ירון, אני חייב בתור רוקח בהכשרתי, בגלל שהחיסון הקורונה נבדק על אנשים שחבשו מסכות, ההנחיה היא לחבוש מסכות גם אחרי שקיבלת שני חיסונים. כי אנחנו לא יודעים מה היעילות אם אתה לא לובש מסכות.
נכון. אז כן, אנחנו גם נמשיך לעקוב אחרי העולם הערבי, מה קורה מבחינת החיסונים וההיענות, כן, להוראות, שהיא כמובן חלקית ביותר בעולם הערבי, ועוד יותר גרועה בעולם הפרסי. כן, אנחנו רואים היענות לא טובה, וגם אלפי נדבקים, הם לא שונים מאיתנו, אתם רואים, העולם הערבי וישראל, כן, לא נשמעים להוראות, אתם רואים המון אנשים בלי מסכות, המון התקהלויות והפרות סדר, וכן, ההפרות של לא סדר של ההוראות, כן, דברים שמזכירים מאוד את מה שקורה אצלנו, כן, כן, גם בירדן היו המון חתונות לא חוקיות, בעולם המוסלמי היו התקהלויות של אנשי דת, כן, כמו הדתיים אצלנו, יש התנגשות בין הדת לנושא של הווירוס קורונה, גם ביהדות, גם באסלאם, כן, לא ניכנס עכשיו לעומק לזה, אבל אולי נגיד את המילה סגר, כן, סגר, שמישהו נכנס לסגר, או שכן, זה נקרא חג'ר סיחי, סגר בריאותי, חג'ר סיחי, אנחנו מכירים את המילה סיחי מסחה, נכון? אנחנו מאחלים למישהו בריאות, או בתיאבון אומרים לו סחה, נגיד שהוא אוכל, או שרוצים להגיד לו לבריאות, אז זה סחה, ועונים על זה סחתן, כן? שיהיה לך פעמיים לבריאות, אז חג'ר סיחי זה סגר בריאותי כדי לשמור על הבריאות, ונסיים אולי עם המילה הכי טובה, שזה המילה חיסון, כן? זאת התקווה לצאת מהמשבר, אני לא מוצא אחר, וזה המילה, ניתן שתי מילים לחיסון, המילה הספרותית, בספרותית גבוהה, זה המילה לקח, כן? למד קוף א' ח' לקח, שאנשים, אני מקווה, ייקחו בהמוניהם, גם במזרח התיכון, והמילה היותר עממית זה תטעים, מלשון לטעום, משהו ששמים בפה, כן, תטעים, למרות שזה בהזרקה וזה לא משהו שבולעים, אבל זה עדיין נקרא תטעים, כן, מהשורש תת עין מם.
עכשיו תגיד לי, האקדמיה ללשון עברית כנראה תקשה שבמקום מוטציה אנחנו, הקריינים יגידו הגלגול.
כן, אז המילה מוטציה בערבית, יש מילה מאוד מעניינת, זה סולאלה, סוללה מהמילה השתלשלות, כלומר, משהו שמשתלשל למשהו אחר, כן? סוללה זה גם צאצאים, כאילו שהקורונה מולידה עכשיו את הצאצאים שלה ברגע האחרון, כשהיא מרגישה שהולכים להרוג אותה, כן, עם החיסון, אז היא מוציאה את הסוללה, מין נשק אחרון שמנסה הקורונה להוציא לפני שהיא מחוסלת.
טוב, ירון, תודה רבה לך על הסיכום הזה של שנת 2020. אני מזכיר שיש לנו לפודקאסט הזה, הוא יוצא במקביל לניוזלטר שבועי שמגיע ישירות למייל עם הרחבות, עם לינקים לכתבות מקור, עם פרשנויות של מומחים נוספים, אז תירשמו. יש לפודקאסט הזה יש גם קבוצת פייסבוק, תחפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק, תגיעו לקבוצה. כרגע הקבוצה הזאת לא פעילה, אבל אני מבקש, תהיו פעילים, תשאלו אותנו שאלות, אני בודק את הקבוצה כל יום, ואם יהיו שאלות אני מבטיח להעביר אותם לירון, ואנחנו נתייחס או בהסקט או בניוזלטר. ואני חושב שירון, אתה מצטרף אליי באיחולי שנה טובה, ולכל המאזינים ולכל מי שלא מאזין, ובריאות.
ונגיד בערבית, כול עם ואנתום בחיר.
יירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.